אתם מאזינים לפודקאסט Participation, כל מה שחשוב לדעת על שיתוף מטופלים לשינוי מערכת הבריאות.
ערב טוב, אורי גורן.
ערב טוב, ליאת מלמד.
מה נשמע?
בסדר, אני מתרגש.
אני מתרגשת יותר ממך.
פעם ראשונה, מרעיינים.
נכון, ולא סתם מרעיינים. נמצאת איתנו הערב שירה קופרמן, מייסדת שותפה ומנכלית חלה סרטן, ואחת אנשים שבאמת אני מאוד מאוד מעריכה, ולא סתם בחרנו להזמין אותך לכאן שירה הערב, אז ערב טוב.
ערב טוב, איזה כיף.
כן. אני חושבת ששנינו, תכף נספר קצת מה זה חלה סרטן למי שלא מכיר, ושירה תספר קצת על עצמה, אבל אני חושבת שהסיבה שאת פה בתור מרואיינת ראשונה שלנו, זה כי באמת התנועה, ואני קוראת לזה כבר תנועה, זה לא סתם עמותה, התנועה של חלה סרטן היא אולי מה שאורי ואני כל הזמן מדברים עליו, על שיתוף מטופלים והעצמת מטופלים, ומטופלים ש...
באמת שלוקחים אחריות על הבריאות שלנו.
בדיוק. אז נתחיל בזה ששירה תספר לנו קצת על עצמה. שירה, ספרי לנו קצת על עצמך.
אז טוב, אז אני שירה, אני בת 50.
ולא נראית, סליחה.
ואני אימא של יונתן שהשתחרר מהצבא, ואלמה בת 17, ורוני בת 12. אני נשואה לגדי, שגם יש לו סטארט-אפ, אבל אמיתי, לא כזה. ואני 24-7, באמת, חיה ונושמת את חלס. זה כאילו, זה כבר הפך להיות, זאת הזהות שלי. זה כל כולי. השתלט עליי לגמרי.
יש סיבה טובה.
כן.
אז אני רגע אסביר בכמה מילים איך אני רואה את חלס, ואחרי זה אולי תסבירי איך את רואה את חלס. למי שלא מכיר את חלס סרטן, אז שיחפש קודם כל בגוגל, בפייסבוק, בכלל בסושיאל. חלס סרטן היא בעצם תנועה שהמטרה שלה היא לשנות את ההתייחסות במדינת ישראל כרגע, אבל אולי גם בעולם, לסרטן בצעירים. בעצם כל מי שמדבר על המחלה או מחלה קשה...
אבל בוא נגדיר צעירים.
18-44.
תראה, אורי, אנחנו עדיין צעירים בערך.
לא. אני לא.
אמרתי בערך.
אני שנה אחרי הצעירות, זהו.
אני עוד לא, אני עוד לא. יש לי עוד שנה, אפילו וחצי. אבל בעצם לשנות את כל ההתייחסות, ובמקום מחלה שמתביישים בה, שזו בעצם, זו אחת הבעיות עם סרטן, שזו מחלה שמתביישים בה, לכן פאות, לכן לא מספרים, לכן קוראים לה המחלה, למשהו שהוא הרבה יותר, סלחו לי כולם, אבל כליל, וניתן להתמודדות בהרבה מאוד דברים. אני מראה את חלס תמיד בהרצאות שלי, בעיקר את אזור... דווקא האזור של בואו ניפרד, שבאמת עשה מהפכה, אבל בהמון המון מקומות אחרים. אז שירה, ספרי לנו קצת יותר ברשמי.
כן. אז אני טיפה אקח אחורה. אני פגשתי את זוהר יעקובסון, שאיבדה את טל בגיל 26, נפטרה תוך 9 חודשים, ובאמת טל נפטרה בתחושה שהיא הצעירה היחידה ש... חלתה בסרטן בישראל. היא חשבה שבאמת, זאת אומרת, זהו, זה רק היא. היא לא פגשה צעירים. הם הלכו איתה למחלקת ילדים, אז כולם היו בעגלות ותינוקות, והלכו למבוגרים והסתכלה על אבא שלה, ואמרה לו, השפזו אותה עם נשים מבוגרות מאוד בחדר, והסתכלה על אבא שלה ואמרה לו, מה כבר הספקתי? כי כאילו היא הרגישה שהקפיצו אותה לסוף חיים. והכאב הזה, שאחרי שטל נפטרה, הכאב הזה של הבדידות העמוקה שהיא נפטרה, איתו, לא נתן מנוחה, וככה נפגשו דרכנו, אני פגשתי את זוהר, ואמרנו, מה קורה עם צעירים חולי סרטן? יש צעירים? אין צעירים? היא באמת הייתה היחידה.
יש צעירים, כן? מספרם גם עולה.
נכון, מספרם, כן, כל יום, אני אמלק לנו, כל יום 10 צעירים מאובחנים בישראל, אנחנו מדברים על 3,800 בשנה, זה הרבה. יש סוגים מסוימים של סרטן שהם עולים בקרב אוכלוסייה הצעירה, זאת אומרת, אם אנחנו לוקחים את דרכי עיכול לדוגמה, אז הגיל יורד ויותר ויותר צעירים. אבל אני אחזור רגע שיצאנו לדרך, הבנו שאנחנו צריכים למצוא אותם, את החבר'ה הצעירים, ואם למצוא את הצעירים, אז כמובן להיכנס לעולם הדיגיטלי. ועלינו עם איזו פלטפורמה ודיברנו בשפה מאוד לא ממסדית. החלטנו מראש שאנחנו מוציאים את הסרטן מהארון, ככה קראנו לזה, ודיברנו ממש, המשפט הראשון היה, סרטן זה חרה, ואם יש לך סרטן, אז כאילו זה חרה, אבל בוא נראה, בוא נכיר, בוא נפגש וכו', ועלינו להעביר עם עמוד קהילה, שדי, זאת אומרת,
שהתפוצץ.
שהתפוצץ.
אין הגדרה אחרת.
כן, שהתפוצץ. פתחנו תיבת פנדורה אינסופית. בעצם החבר'ה הצעירים רצו לספר את הסיפור, רצו לנרמל את המחלה לסרטן ולסוגי הסרטן,
וגם רצו לעשות ממנה צחוק, אני חושבת, חלק, הוא חלק מאוד משמעותי מהשפה שלך.
וואי, הומור שחור בסרטן זה...
הומור שחור זה החיים.
וזה קשה לדבר על זה מחוץ, כאילו, למי שלא חווה את זה, או מי שלא בפנים,
זה מאוד לא נעים. זה נשמע יום ונורא.
מאוד לא נעים, זה קשה.
כן, מעולה.
לא, לא, אני אישית...
שירה לא פוחדת מלא נעים.
אני... לא, יש שפה. אני רק אומר, לא, אני אומר שהעובדה שבן אדם מרגיש שהוא יכול לדבר ככה, ולא שופטים אותו על זה, היא תחושה מאוד חזקה.
מה זה לא שופטים? יש תחרויות פוסטים. אני באמת ממליצה גם למי שלא בעולם הסרטן, אבל מעניין אותו קצת לראות איך בונים שפה. אז לחלס יש שפה מאוד ייחודית. כלומר, זה באמת משהו שמאפיין כל פוסט, כל שיח, כל...
ברור, אני חושבת שכאילו, כל פעם שאנחנו עושים יום צילום, אז זה פשן, זאת אומרת, זה חוויה שהיא בכלל קשורה לעולמות של פשן ושל סטייל וסטיילינג, וגל אפל, זיכרונו לברכה, דיבר על זה שהסרטן זה אקססורי, זה מאוד נחמד. זאת אומרת, ברור, צריך היה לנרמל את השיח, וכל הכלים וכל האפשרויות פתוחות. אין סיבה להסתיר את זה.
וזה בעצם התחיל בדיגיטל, אבל מאוד מהר עבר גם לאופליין.
כן, ומאוד מהר הבנו שאנחנו בסך הכל פלטפורמה, ומי שיראה לנו את הדרך, זה החבר'ה עצמם, זה החולים והמחלימים, הם היו שם, הם יודעים מה חסר, מה כואב, הם גם יודעים איך צריך לראות את הפתרון, מה יוציא בן אדם מהמיטה. אם יגידו לו, יש לנו תוכנית שתחזיר אותך לעבודה, והיא נמצאת באיזה מתנס נידח בזה, הוא לא יבוא. אבל אם נגיד לו, יש ב-WeWork תוכנית מגניבה של ככה וככה מפגשים, שתעזור לך לחזור למעגל עבודה, שבסוף יש HR-ית מההייטק שתיתן לך יד וכו' וכו', אז הוא יבוא, כי הוא ירצה להיות חלק מ-WeWork, כי זה מקום של צעירים.
אבל איך זה עובד? כאילו, אחד הדברים שאני שומע מהרבה אנשים, זה כן המטופלים יודעים, כן האנשים עצמם יודעים, אבל... הם לא יודעים איך להוציא את זה, איך לייצר את זה בפרקטיקה. את יכולה לתת קצת דוגמאות פרקטיות, איך עשיתם?
בטח, אני אשמח. אז עלינו עם פלטפורמה דיגיטלית, התחלנו עם עמוד קהילה בפייסבוק, והתחילו החבר'ה לצאת מהחורים, ולהגיד, אנחנו צריכים לפתוח קבוצה סגורה לאנשים שהם בזמן טיפולים, ולאנשים שהם אחרי הטיפולים, ולאנשים שהם מתמודדים חזרה לעבודה, ונתנו להם ככה, הבנו שהם צריכים מקומות שהם מרחבים יותר אינטימיים, ובתוך המקומות האלה התחיל שיח, ועלו כל מיני רעיונות, ואני לא אשכח את רוני, זה באמת הדוגמה הראשונה שבאה ואמרה, תשמעי, כל הנושא של חזרה לעבודה נורא נורא קשה לנו, יש חור בקורות חיים, זה לא שאנחנו 30 שנה בתעשייה אווירית והתקן מחכה, יש חור, אנחנו לא יודעים להסביר, הם רק התחילו איזו עבודה וכו', ויש לי איזשהו רעיון, אז אמרתי לה, מה? היא אמרה, צריך לעשות 10 מפגשים, כמו שאמרתי קודם, זה צריך להיות במרחב כזה של סופר מגניב וזה, אז אמרתי לה, אוקיי, תתחדשי. אז היא אמרה לי, מה? אמרתי לה, תובי לי, אני פה, מאחורייך, תובי לי. ו-to make the long story short, בסופו של דבר, זאת הפכה לתוכנית מאוד משמעותית, שהלכנו איתה למדינה, ואמרנו למדינה, תקשיבו, זו תוכנית מעולה, כל פעם שאנחנו פותחים, עשינו פיילוט של שנה, כל פעם שאנחנו פותחים, זה fully booked, מהר מאוד, אתם צריכים לקחת את זה, זה מנוע הצמיחה של המשק, זה אנשים שרוצים לחזור לעבוד, יש לנו את הדרך עבורכם לעשות את זה מצוין, והם אמרו, אוקיי, והם לקחו את זה, וזה נכנס לתוך סל השיקום המקצועי בביטוח לאומי, וזה מונגש היום בכל הארץ כתוכנית שנקראת חזרה לעבודה. אבל זה מודל מבחינתי, קודם כל הבנות אומרות שזה אקזיט החברתי הראשון שלנו, אבל זה באמת מודל שמשקף מעולה את ה... כמובן את הבעיה, אבל את הפתרון.
אבל את הפתרון שלכם, אני חושבת בדיוק. שזה בדיוק הסיפור.
בדיוק.
אנחנו הרבה פעמים מדברים על זה שזה בא מלמעלה למטה. כלומר, כן. אנשים רוצים לצרף את המטופלים, להעצים את המטופלים. אני חושבת שמה שאתם עשיתם מהיום הראשון, זה בכלל לא היה אישיו, אלא הבנתם, ואני שואלת את עצמי, האם הבנתם מתוך איזושהי, קראתם מחקרים והבנתם, או שזה היה משהו בפיל שלכם, שפה זה לא יקרה ככה, שפה זה תמיד יהיה bottom up, תמיד אנחנו נשמע את השטח, והשטח יוביל.
אני חושבת שהשטח דיבר את זה מאוד מאוד חזק. אנחנו הקשבנו, ועם הזמן, ככל שזז, אנחנו גוף קטן שזז מהר, עם הזמן, ככל שניסינו את הדברים, זה התחזק יותר ויותר, שזה המודל, ואנחנו לא זזים ממנו, זה המודל. אני חושבת שהתקופה שבתי חולים, ארגונים חברתיים, whatever, באים ואומרים, אני נותן לך חוג מקרמה, נגמר, סתור, אין לזה מקום יותר. יש באמת תנועה בינלאומית מאוד חזקה, שנקראת Nothing About Us Without Us. זה לא...
עכשיו שווית את אורי סופית.
לא, זה זה.
זה מ-1990, אנחנו דיברנו על זה באחד הפרקים, זה התחיל בעצם בתנועת הנכים.
נכון. נכון.
כן, יש הרבה.
נכון, ואני יכולה להגיד ש... אחרי שככה רצנו תקופה לא ארוכה, האמת, פרופסור אורית בן אהרון הצטרפה ומאוד התרגשה מכל מה שקורה, היא מנהלת המכון האונקולוגי, היום היא מנהלת המכון האונקולוגי ברמב״ם, ויצרנו ביחד איזשהו שאלון, והעברנו אותו, היה לה צוות מאירופה של רופאים, הם רצו להבין מה הסיפור הזה שלך לסרטן, כי זה באמת היה אחרי שהתפוצצנו, והם ניסחו איזשהו שאלון, ותקפו אותו וכו', והעברנו אותו בקהילה, ואמרתי לה, כמה את רוצה? לא היה לי, זה היה בהתחלה. אז היא אמרה לי, 5 ימים, שבוע, תרוצו ותגידי לי. ואז אחרי 5 ימים, אמרתי לה, יש כבר 540 משיבים להמשיך. אז היא אמרה לי, לא, תעצרי.
אנחנו לא יודעים מה לעשות עם זה.
כן, ואחרי זה התפרסם, זאת אומרת, בעקבות זה, התפרסם מאמר בלנסט על חלס, שאומר, זאת מהפכה. הוא מדבר על זה שזה הזמן של מערכת הבריאות לגלות את הזמישות, האג'יליטי. זאת אומרת, הם צריכים להבין שאפרופו המדיה החברתית, כל הפעילות של הסושל וכולי, כל מה שקורה שם בעצם יכול להגיע לפתרון של ה-unmet needs, אותו מדד שנורא קשה, הוא כל הזמן מתרחק.
אותו מסע מטופל, שלצערי אוהבים לבנות אותו מאוד סכמטי, והוא היום בעידן דיגיטלי מאוד לא, הוא מאוד מותאם אישית.
מאוד מאוד, מאוד מאוד, והמאמר דיבר על זה, זאת אומרת שיש משהו במודל של חלס, כמובן שזה מדלג על אתגרים גיאוגרפיים ומקומות, זאת אומרת, כי זה בדיגיטל, אבל יש את הפוטנציאל באמת המאוד גדול לפתור את הסיפור הזה של צרכים שהמערכת לא מספיקה על מה.
אבל קבוצות מטופלים, רגע, אני, תנו לי להיות דבל, זה אדבוקט, לא באמת דבל, אבל כאילו אני מנסה. אבל קבוצות מטופלים ובסרטן זה לא המצאה חדשה, ממש ממש לא. זאת אומרת, אוקיי, A-Core, שזה קהילת הסרטן המקורית בארצות הברית, משנות ה-90, והם עשו המון המון דברים ביחד. זאת אומרת, זה לא ש... אני חושב שמה ש... יש פה זה איזושהי התאמה עם הקהילה הספציפית, כי קבוצות לסרטן היו, אבל אולי בגלל ש...
אז אני רוצה לא...
נפלת על איזה פלח, וגם על פלח מושתק, אני חושב.
אני רוצה להוציא אותנו ממקום הקהילה, כי לא סתם אמרתי שבעיניי חלס היא תנועה ולא קהילה.
רגע, אבל אנחנו אומרת לך, אני רוצה להבין כאילו, איך את חושבת שדווקא הקהילה הזאת היא, כי יש קהילות, והיו קהילות לפני, ופורומים, ולא משנה, כל מיני זה, מה היה שם שלקח את זה פתאום לנקסט לבל.
שהקפיץ את זה. המנהלת סושל שלי, יש קטע כזה שאנשים כותבים, נגיד, למה אתם לא באים לדרום? אנחנו בדרום, ואנחנו גם רוצים שיהיה לנו פה קבוצת ריצה וזה. אז היא אומרת להם, אתם מכירים את חוק ה-15? לא. חוק ה-15, לכו תאספו חברים. תלכו ותאספו את החברים, ואנחנו נדאג לפתוח את קבוצת הריצה וכולי. אנחנו לא... אין, מגיע לי, מגיע לי, מגיע לי. זאת אומרת, שברנו את כל ה... אני חושבת, שברנו את המוסכמות בהקשר הזה של אני המטופל, וזה מה שמגיע לי. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו מדברות על זה, ואנחנו מדברים על יזמות משקמת, אוקיי? אנחנו אומרים, אתה רוצה שיהיה, אל צא מהפוזיציה של אני חולה, אני פה בדרום, אני חסר עונים, תביאו לי. קח פוזיציה ותוביל.
כאילו לקחתם את המסכנות החוצה.
כן.
באיזשהו מובן.
אני חושבת שזה לא לקחת את המסכנות החוצה, אלא להגיד, אתה לא מסכן.
אתה לא מסכן.
לא, לקחת את המסכנות החוצה במובן הזה שכאילו, זה לא הפקטור היחיד שרואים עליך.
נכון, המחלה היא לא אתה, אלא המחלה היא חלק ממה שאתה חווה כרגע בחיים. נכון. אם אני מגדירה את זה נכון.
נכון.
ואיך המערכת, כאילו דיברת על מנהלת אחת, אונקולוגית אחת, אבל באופן כללי, איך המערכת הסתכלה עליכן בהתחלה?
המערכת, אז אני אתן עוד איזושהי דוגמה קטנה שחייבים לשתף כשמדברים על חלס. בעצם ניתרנו מתוך הקבוצות, מתוך כל הקבוצות, ניתרנו את השיח, וחילצנו משם 8 צרכים ייחודיים של צעירים, אוקיי? המיניות היה הראשון, ואחרי זה פוריות וכו'. והפכנו את זה לספר, זה נקרא הסיפור של הצעירים, ואז כתוב Nothing About Us Without Us.
כן, זה תפס אותי שבע פעמים בהרצאה שלך.
ואת הספר הזה, נכון, ואת הספר הזה, הלכנו עם זה למנהל הסיעוד, ואמרנו להם, תקשיבו, צעירים יש להם צרכים ייחודיים, ומה שקרה זה שהם באמת הקימו איזושהי ועדה, והוועדה הזאת, הסוף שלה, זה שנולד תפקיד חדש של אחות לצעירים, שלמדה את הספר, שכתבו החולים, שהתקנו, מנהל הסיעוד בכלל, התקן את תוכנית הלימודים של סיעוד, כל מי שהולכת או הולך ללמוד בעל בסיסי באונקולוגיה, לומד את הספר הזה. הספר הזה, זאת אומרת, זה היפוך של הפרדיגמה. הספר הזה הוא לב.
אבל שירה, זה לא הלך בקלות. לא, בואי נודה באמת.
כאילו, אני מספרת את זה ככה, ויש לי תחושה...
זה כן, זה נשמע כזה...
יש לי תחושה שלא באת פעם ראשונה למנהלת הסיעוד וזה, ואמרת, קחי, ואז היא אמרה, כן, בטח, בוא נעשה על בסיסי באונקולוגיה.
הרי אחד הדברים, נכון, אחד הדברים שאנחנו מדברים עליו הכי הרבה בפודקאסט, זה שיש פה שינוי של לקוחות. ופה שיניתם...
נכון, אבל...
וואחד שיניתם.
נכון, כי אני חושבת, גם כשאת מגיעה למשרד הבריאות, ואני חייבת לומר, כשאת באה ואת אומרת, אנחנו קהילה של 30,000 מטופלים, שאומרים אחת, שתיים ושלוש, הם לא יכולים לא להקשיב. זה די...
הם יכולים, זה קורה.
אני לא יודע, תראה.
קודם כל, הם מקשיבים. יש הבדל אבל בין מקשיבים, אמפתיים וגם לעשות. כי מה שאת מתארת זה מעבר מהקשבה ואמפתיה וזה, אבל הרבה פעמים זה לא חודר לתוך המערכת, כמו שאת אומרת, בהכשרה ממש.
לא רק בהכשרה.
זה הופך להיות איזו תוכנית, איזה מענק לקמפיין הסברה.
כל הנושא של מחלקות לצעירים, כל הנושא, הדברים האלה נכנסו עמוק לתוך הממסד, שזה בעיניי הדבר הכי יפה, ובגלל זה תיקנתי קודם את אורי, שבעיניי לא מדובר בקהילה, כי קהילות חולים באמת יש, אבל הן נותרות כקהילות חולים.
כאילו יש פה איזשהו מימד אקטיביסטי גבוה באופן יחסי.
נכון, נכון, נכון. תראה, אני חושבת ש... קהילות אחרות, היה וקום, בסדר? 0.8, מטופלים, 0.18 ו-18 עד 120, זה בסדר, אבל באמת היה וקום במובן הזה שבחורה בת 25, שהיא עוד לא התחתנה וכולי, היא לא יכולה להיות באותו נתיב כמו אישה בת 60, שכבר יש לה ילדים ונכדים וזה, זאת אומרת, באמת היה פה איזשהו וקום ברמת, גם המערכת הבינה את זה, שיש קטגוריה, עם צרכים ייחודיים שהם שקופים לחלוטין, הם נטמעים בתוך המבוגרים, לא רואים אותם, ואני חושבת שמה שהקהילה עשתה זה באמת שמה להם בצורה נורא ברורה את זה שדורסים אותם, בחורה צעירה שאותו רופא מסתכל עליה ולא מבין שהבן זוג שיושב פה עכשיו יכול לעזוב אותה אחרי חודש, או... הוא לא מדבר איתה על מיניות, ואז בטיפולים יש לה, עושים לה הידבקות נרתיקית, והיא לא תוכל לקיים יחסי מין כל חייה. הוא גזר עליה חיי בדידות. מלא, מלא דוגמאות כאלה, מלא, בתוך הקבוצות היו אין סוף דוגמאות, וכשאתה בא למערכת ואתה אומר לה, זה בחורות צעירות, הן יהיו בודדות לנצח,
והשיח בלה, בלה, בלה. באמת משתנה, זאת אומרת, מדברת עכשיו על החוצה, אבל נגיד בקרב הרופאים, בקרב היכולת שלהם באמת, לתת את הצורה השונה של שיחה בין הסוגים השונים שאת מתארת, זה באמת קורה? כאילו, אתם מקבלים פידבק שיש שינוי בתפיסה?
אז כן, אז ביחד עם אירית הקמנו את המרפאה הראשונה לצעירים. זה היה הפיילוט הראשון ברמב״ם, שהלב שלו היה אחות לצעירים, שממש לוקחת, הספר ההוא שהזכרנו, לוקחת את המטופל או מטופלת, ועוברת איתם ממש צ'קליסט, עוברת איתם, על כל התחנות האלה שהם מוכרחים לעבור, כי הראינו להם ממש ציטוטים, כמובן לא מזוהים, אבל ממש ציטוטים של what if, האנשים האלה, מה יקרה להם. והיא עוברת איתם תחנה, 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 כדי שהם לא ייפלו בין הכיסאות, כדי שלא יקרו הדברים האלה. וזה היה מודל שמאוד הוכיח את עצמו, כמובן, שעשו שם מחקרים של אפקטיביות לפני, אחרי, זה מאוד מאוד הוכיח את עצמו במובן הזה שרואים את הצעירים ולא מפספסים, והמערכת מרוויחה מזה. כולם מרוויחים מזה. כאילו, גם המדינה, גם התקציבים, גם
הכל. אנחנו אבל יודעים שהמדינה, גם כשמראים למודל של הנה את מפסידה ב-X, אבל, ואם רק תעשי שינוי כזה, תרוויחי, זה לא כל כך פשוט להזיז. מה קורה היום, נגיד, אוקיי, הייתה פיילוט ברמב"ם, היום מה קורה בשטח, וכמה עוד עבודה לפניכם?
שאלה מעולה, מעולה, כי אנחנו מימנו, את אותה אחות לצעירים מימנו, כן, עשינו אירועים של גיוס כספים וכולי, ומימנו את אותה אחות לצעירים, ומימנו אותה גם בשיבה, ומימנו אותה גם באיכילוב. זאת אומרת, כן, את הלב הזה אנחנו מממנים, אבל...
גם היום?
כן.
אוקיי.
גם היום, אחרי שכבר יש את ההגדרה, זאת אומרת, משרד הבריאות הגדיר את התפקיד ואת את הסמכויות הקליניות וכולי.
אבל התקציבים עדיין לא.
נכון, התקציבים עדיין לא. נכון, התקציבים עדיין לא. מה שהמערכות נותנות, הבית חולים וכולי, תמיד יש רופא שהוא מנהל את המרפאה, אוקיי? אז יש פה רופא שמנהל את המרפאה, והם נותנים כן תפקידים נוספים. זאת אומרת, באיכילוב, שזו דוגמה מעולה, הם יצרו, בהמלצה של המטופלים ושל הקהילה, הם יצרו חדר, שהוא נקרא חדר צעירים, ולחדר מגיעה יועצת מינית ומדברת עם החבר'ה, ומגיעה עובדת סוציאלית ומדברת איתם. וכמובן יש את אותה אחות צעירים, אבל גם המערכת מהצד שלה באה ועושה איזשהו מאצ'ינג שהוא בסדר. עד מתי נממן את האחות לצעירים? אנחנו עדיין מממנים, זה עוד לא פתור. אבל,
וגם אני, אם אני זוכרת נכון, יש בתי חולים שזה עוד לא קיים בהם. כלומר, זה איכילוב...
זה קיים היום
איכילוב ושיבה, הם במרכז, הם בתי חולים עשירים בסך הכל.
נכון, נכון. סורוקה, לדעתי, אנחנו נקים עוד חודש, חודשיים מקסימום, תקום שם מרפאה לצעירים, היו שם כל מיני שינויים של בעלי תפקידים. אותו דבר בהדסה ושערי צדק. אז אני כן יודעת לומר שבחודשים הקרובים כבר יקומו שם מרפאות לצעירים. מה שקרה ומרגש בטירוף, זה שעוד פעם, חברת קהילה, מחלימה, ענת שפירה, ביחד איתנו יצרנו איזשהו מודל של מחלימים, מרפאה למחלימים. מה קורה עם החבר'ה המחלימים? הם כאילו צעירים, הם התמודדו ויופי, ואז מחו להם כפיים והם הלכו הביתה, והדיכאון הקליני חיכה להם במיטה, כי אוקיי, מה עושים עם החיים עכשיו אחרי שהחלמתי ואני לא בהיי, אלא הפוך.
שלא לדבר על זה שזה, שכל התחום, כל הכימותרפיה וזה, זה משאיר צלקות.
מה צלקות?
זה לא אותו דבר, ממש לא.
זה סיפור, אתה יודע, זה כאילו, זה אנשים שתוחלת החיים הצפויה היא ארוכה ממבוגרים, כן? המחקרים מתקדמים וכולי, אז יש להם תוחלת חיים צפויה ארוכה, והם נשארים עם תקלות, הם שבורים לגורמים, ואומרים, טוב, החלמת, ביי. אז יצרנו איזשהו מודל מאוד מעניין, שהגשנו אותו לכברת, האבא חברתי, והתקבלנו, והם בעצם מממנים עכשיו פיילוט שאנחנו מתחילים עם מכבי ממש עוד שבועיים, מכבי מחוז מרכז, מרפאה למחלימים צעירים, שנותנים יד לחבר'ה שמסיימים את הפרוטוקול, לא זורגים אותם, אלא מישהו מחכה בצד השני, נותן יד וממשיך את ה...
יש המון התעסקות בקופות בזמן המחלה. אני חושב שהיום יש שיפור מאוד מאוד גדול בהתייחסות ובניהול של התוך כדי, של המתאמות שירות ספציפיות ומלא מסלולי VIP והמון המון פטורים מדברים. זה לא חסר מאמץ, עדיין אתה עובד די קשה בתהליכים האלה, אבל זה הרבה הרבה יותר פשוט. אני כאילו, מהניסיון שלי בין... ב-25 שנה האחרונות ראיתי איך זה עבר מזה שאתה רץ כל יום למרפאה כדי לקבל תפסים, לזה שחלק בטלפון, לזה שהיום הרוב באפליקציה, ובאמת אפשר לנהל מהבית את רוב הדברים.
לזה שאפילו יש קופות שנותנות טופס 17 פתוח. כאילו
לא, יש טופס 17 שנתי, זה כבר כאילו ממש בסטנדרט וכו וכו וכו. אבל אז שזה נעצר, פתאום אתה חוזר חזרה לאיזה מין מעמד, מעמד של הרגיל, והמעקב אחרי הוא עדיין די אגרסיבי. יש לפחות שניים או שלושה רופאים שאתה צריך להיות פעם בחצי שנה, ולעשות בדיקות, וזה התעסקות, ואין לך מסלול מהיר וזה. אז כאילו כל הנושא הזה של אחרי ההחלמה,
אתה עוד מדבר על הדוינג, אני חושבת ששירה מדברת הרבה גם על ה...
לא, גם על הבינג.
על ה-well-being, בדיוק.
אבל זה משפיע גם על הבינג, כי פתאום אתה מגלה שזה לא נגמר. נכון. אתה כל היום סביב המערכת, פעם בשלושה חודשים, אתה איכשהו פוגש את המערכת באיזושהי צורה, כי אתה עדיין שם, לפחות לחמש שנים הראשונות.
כן, אתה מדבר על פעם בשלושה חודשים מול הבית חולים, אבל...
מול הרופא, מול הדימות, מול הזה, מול הזה.
נכון, נכון.
אז בי, אני...
אבל השיקום הוא בדיוק, השיקום.
כן, 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 חזרה לעבודה וזה, ושוב,
אני רוצה להחזיר אותנו לנושא של הפודקאסט, של העצמת מטופלים, ואני...
זה חלק מזה.
לא, נכון, אבל יש לנו זמן קצוב, אנחנו לא נוכל לעשות פודקאסט 3 שעות. ואני כאילו אומרת, בואו רגע נבין מה אפשר ללמוד מחלס. בסופו של דבר יש במדינת, אנחנו מדברים רק על מדינת ישראל כרגע, יש פה הרבה מאוד עמותות שרוצות לעשות מהפכה, חלקן עושות את זה טוב יותר, חלקן עושות את זה הרבה פחות, אבל כולן יש להן רצון מאוד מאוד גדול. בסוף חלס עשו משהו שאחרים לא הצליחו עדיין לעשות. אז אם עכשיו הייתי אומרת לך, הנה כל העמותות מולך, או כל מי שרוצה לעשות שינוי במערכת הבריאות יושב עכשיו ומאזין, כי יש מאזין, הרייטינג שלנו מטורף. מה 3 עצות שהיית נותנת להם כדי להצליח לעשות את המהפכה שעשיתם?
קודם כל, אני חושבת שנגענו בזה קודם. היזמות משקמת את זה, זה כאילו איזשהו משהו שהמצאתי, אבל זה באמת, אצל כל אחד יש משהו שיכול להציט בו את התשוקה הזאת, להוביל משהו. זה יכול להיות משהו נישתי, וזה יכול להיות משהו גדול. כל אחד לפי האישיות שלו, אני חושבת, השינוי של הפוזיציה הזאת עם המטופל, המסכן, למישהו שיכול לקחת ולתת יד למישהו אחר, קוראים לזה חבר מבריא חבר, לתת יד למישהו אחר, יש בזה כוח מטורף, 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 זה מבאר אינסופי לנשמה בעיניי. זה אחד. זה מאוד מאוד חשוב. אני מאמינה בזה. ודבר שני, אני חושבת שצריך, במקרה שלנו זה חבר'ה צעירים, אז צריך לשחק במגרש שלהם. זאת אומרת, איפה שהם נמצאים.
אני חושבת שזה נכון לכולם, לא רק לצעירים. בסוף כולם נמצאים איפשהו. כן. וצריך לפגוש אותם. כן, זה אחד הדברים שאנחנו מדברים עליהם כל הזמן.
אני יכול להגיד, כן, שיש משהו בעניין של, זה תלוי מה המחלה ומה האופי של מי שחולה בה. זאת אומרת, את יכולה להבין שמחלות שיש בהן התערדרות קוגניטיבית מאוד משמעותית, קשה לחולים להיות יזם משקם, כי הוא באמת קוגניטיבית שלא
נכון,
באשמתו.
נכון, אבל אז
כן?
אנחנו גם מדברים על בני המשפחה, אז, ויש לך פה מעגלים הרבה יותר נכון. רחבים, שמשפיעים על ה-well-being של אותו חולה, בסופו של דבר. אז תמיד יש את מי להעצים.
כן. לא. תמיד יש את מי להעצים. אני רק אומר שזה כנראה יקבל צבע אחר וגוון אחר לפי האוכלוסייה. אוקיי, כל אוכלוסייה מתנהגת קצת שונה, וזה בסדר, צריך לקבל את זה, אי אפשר לעשות, זה לא copy-paste, אבל אני חושב שהעקרונות הם נכונים.
נכון, אז אמרנו עיקרון ראשון של יזמות משקמת, אהבתי את ה...
גם חבר מבחי חבר, זה מעולה.
אבל אני חושבת שזה מאוד נכון מבחינת הכוחות, כלומר, אדם מצליח לעשות משהו במקום קטן, הוא מבין שיש לו את הכוחות לעשות משהו במקומות הרבה יותר גדולים, גם לעצמו. הדבר השני שאמרת זה... לפגוש אותם במקום, הנה, זכרתי, אני לא מאמינה.
לשחק במגרש שלהם.
לשחק במגרש שלהם, שאני חושבת שזה באמת הדבר שאתם מהיום הראשון עשיתם מאוד מאוד טוב, גם עם אנשים טובים, אין מה לעשות, יש לך צוות נהדר, אבל אולי זה הטיפ השלישי. אבל אני לא גונבת לך.
זה הטיפ השלישי מאוד.
לא, עכשיו תעברי לטיפ השלישי באמת.
טוב, אז נכנס את זה
ביוד אחד. הצוות, כל הכבוד צוות.
צוות פגז, ממש. אני חושבת להקשיב להם, זאת אומרת, אני לא אגיד, אבל אני נגנבת מכל מיני פתרונות כאלה, וחברות וזה וזה שמפתחות כל מיני פתרונות, וזה בלי המטופלים, כאילו, הם יודעים איך צריך לראות הפתרון. יש בידיים של המטופלים המון המון ידע, הם חייבים להיות שזורים בהכל, מבחינתי.
מה זה אומר?
מצליחה לעשות את זה עם המערכת? כאילו לשים את הקלינאים ואת המטופלים ביחד יצא לך?
כן, 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 ברמב״ם.
אז הנה עוד 3 הטיפים שאנחנו צריכים לשמוע, איך עושים את זה?
ברמב״ם לצורך העניין הם עושים, כן, יש להם פרלמנט מטופלים, עירית, מנהלת המכון, עם הצוות, עם מטופלים, יושבים אחת למדברים. זה מדהים, זה מדהים.
חוץ משם אבל הצלחת לעשות את זה בעוד מקומות? כי אחד הדברים שאנחנו מרגישים הכי הרבה, זה בעצם שאין את ה... שאם היה את המצב הזה שבו כולם יושבים ביחד, בחדר אחד, כשווים בין שווים, אז העולם שלנו היה נראה אחרת, כי בסוף זה נכון, אני מאוד מסכימה, הידע נמצא אצל המטופלים, רק צריך להקשיב להם.
נכון, נכון. אז אני אומרת, צריך לדחוף לשם. עירית עשתה את זה ועושה את זה מעולה, זו דוגמה מצוינת, יש לה הוכחות. צריך לדחוף, זה מה שאני אומרת, ברמת הטיפים, זה מה שצריך לעשות, כדי שהמערכת, שכולם ירוויחו יותר, חד משמעית.
אוקיי. אני הייתי רוצה לרדת גם לרמה ממש של, של המטופל. כי יש כאילו עניין של המטופל. אבל ברמת המטופלים, כאילו מה העצות של, שלך לאיך לקחת את עצמך רגע ולנסות לקחת אחת? כי זה, זה מאוד, זה לא פשוט. לא תמיד זה פשוט, זה לא תמיד גם... אתה מרגיש שזה המקום שלך, כאילו, מה אני יודע, מה אני זה.
אבל, אז... אבל אני חושבת שאם אתה חלק מקהילה, אתה לא לבד. קודם כל, לא להיות לבד. זה לא טוב. לא טוב להיות האדם לבדו. צריך להיות שייך לקהילה. ואני חושבת שאם הקהילה באמת היא עושה את העבודה, וללוש קהילה זה, זה אירוע לפודקאסט אחר, אבל, אבל אם אתה באמת חלק מקהילה, אתה... תצליח לאתר בתוכך מה הפורטה שלך ומה אתה יכול, איך אתה יכול לעזור. זה יכול להיות גם סתם לקחת חבר או חברה ולהיות הבאדי שלהם, כאילו.
אבל גם לעצמם, כאילו, את רואה את זה גם משפיע על איך שהם כן. מתנהלים בתוך הטיפול של עצמם. אני לא מדבר רק על ה, על ה, כאילו, על יזמות או על לקחת, אלא בן אדם לעצמו, רגע, סביר רגע, כאילו, הקהילה ברמה של הכלים של מה אני עושה מחר מול הרופא שלי, כי אני מרגיש ש... שרגע, יש פה פער לעומת מה ששמעתי מאחרים וכל מיני דברים כאלה.
לא הבנתי.
סתם, מישהו שנמצא במרפאת צעירים ברמב"ם מדבר על חוויה אחת, מישהו שנמצא עכשיו באיזה בית חולים, אני לא אתן שמות של בתי חולים,
okay. שהוא חולים לא אחר, רמב"ם.
שהוא לא רמב"ם, שאין שם מרפאת צעירים, ושהם הגיעו ומגלים את התמונה שתיארת בהתחלה, אני ומלא אנשים בני 70, וכאילו, איך... מה היית מייעצת לאנשים כאלה שנמצאים במקום שאין בו עדיין את, את כל הפסיליטיז? הם יודעים שיכול להיות, אבל אין, פיזית אין. איך, כאילו איך לקחת את זה?
והם, ו... והם חלק מהקהילה או,
כן,
או לא?
כן, הם חלק מהקהילה, אז, ככה אז, הם מגלים
אז,
שהם...
אז זה, בדיוק, אז זה בדיוק המודל שלנו. זאת אומרת, הם באים לקהילה ואומרים, תקשיבו, הייתי ולא מבינים וחסר ולא טוב, ואז אומרים לו, אוקיי, תתחדש, בוא תתחיל לדבר ולאפיין ולחשוב, ויש צוותים, יש, זה מלא, הקהילה זה מלא, זה צוותים על צוותים, וכל מיני מפגשים, כל מיני סוגים, וביחד, ונסים לפתור את זה. אני חושבת שהתחושת המסוגלות הזו היא סופר משמעותית. זה, זה קונטרה אדירה למחלה, לדבר הזה. וזה הערך הכי משמעותי שקורה ושהם מקבלים.
וזו העצמה, בסוף על זה אנחנו מדברים.
כן, זאת העצמה לגמרי.
כשאתה יודע שאתה חלק ואתה עושה ואתה משנה, זו העצמה הכי גבוהה. ופה אנחנו אומרים, גם איפה שהממסד לא נותן לך, כך, כאילו, אל תחכה שמישהו יאפשר לך, אלא תפרוץ את הדרך. זה הסיפור.
זה מדהים איך אנשים בתוך המקום הכי כואב, הכי קשה והכי ירוד, ברגע שהם מרגישים שהם מצליחים לתת משהו, משהו, שיחה, טיפ, להיות שם בשביל מישהו אחר, פתאום התחושה הפנימית היא שונה. זאת אומרת, זה מחזיר לך את החיוניות, זה בהתחלה מזדחל וזה קטן נורא וזה, אבל... אם אתה באמת חלק מה, זה צומח, וזה מעצים אותך, וזה... כן, יש לזה...
שאלה בתור בן משפחה מטפל חצי מקצועי, מה אתם עושים עם בני משפחה בתוך הדבר הזה?
שאלה מעולה וקשה וכואבת ומורכבת. תראה, חלס בגדול, העמותה נולדה כדי לתת תמיכה לחולים ומחלימים. יש לנו קבוצה של בני ובנות זוג, בפייסבוק, שקבוצה מקסימה ונהדרת, שקורים שם דברים מדהימים, 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 מדהימים. כל הנושא של caregivers הוא גם מתפתח, גם בתחום הצעירים הוא מתפתח. זאת אומרת, במקביל אליי, שאני מפתחת את התחום של חולים ומחלימים צעירים, מתפתח עולם שלם של מלווים בני ובנות זוג לחולים ומחלימים צעירים, וזאת התמקצעות, זה עולם שלם. אנחנו נותנים להם את הביחד, והם משם עצמאית עושים את הדרך שלהם, אבל הביחד הזה, כמו שאמרתי קודם, הביחד הזה הוא פרייסלס.
כן, הוא בעצם מין המבאר של כל הדבר הזה.
כן, 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 כן.
משם הכל מתחיל בסוף.
כן, כן.
אוקיי, ואיך מוצאים את זה?
בפייסבוק, בני ובנות זוג, חלס סרטן.
לא, בכלל.
אני בכלל חוזרת, בדיוק, חוזרת על ההמלצה שלי למישהו חולה בעצמו, מכיר חולים, יש אתר מצוין לחלס, יש פייסבוק,
יש טיק טוק, יש אינסטגרם,
יש טיק טוק ואינסטגרם,
יש טוויטר, יש לינקדין, יש הכל.
אבל דרך האתר אני חושבת שאם מחפשים בגוגל חלס סרטן, מגיעים להכל, וממש מומלץ גם לאנשים שהם לא קשורים לתחום, אבל קשורים לתחום הרפואי. אני באמת חושבת, היריעה של הפודקאסט הזה קצרה מלהכיל את כל הדברים, רק לי בראש עוברים כרגע 10 דברים שאנחנו לא נספיק לדבר עליהם כנראה. בכלל, שוב, בשפה, באיך מאפיינים שפה, בשפה לצעירים, באיך עושים שינוי בשפה המדוברת, 1,001 דברים שהם רק המסביב. אבל אני הייתי רוצה רגע, שדיברנו על עצות למטופלים, אבל בסופו של דבר השינוי יבוא משני הצדדים. אני שמה אותם כצדדים למרות שהם אמורים להיות צד אחד. והצד השני בעיניי זה כל המערכת, הממסד. ואני חושבת שגם פה שירת עשית עבודת חריש מאוד עמוקה, אני ליוויתי אותך בחלק ממנה מאוד מאוד קטן, אבל היא נעשית כל הזמן. איך משנים את הממסד, כלומר, ועד כמה את חושבת שהוא באמת השתנה, וזה לא גימיק? כי להקים מרפאת צעירים זה לפעמים יכול להיות גימיק נורא נורא נחמד, שאפשר לכתוב עליו אחרי זה בעיתונות, ולקבל אייטם בחדשות 12, אבל לעשות שינוי מערכתי זה כבר הרבה יותר מסובך.
כן, זה נכון מאוד. אני לא, אני אומרת האמת, אני לא רואה, אם לא הייתי מממנת את התפקיד הזה של אחות לצעירים ותומכת בכל מיני דרכים את המכון כדי שילך איתי ויבין בעצמו את מה שהוא צריך להבין, את הפערים, את זה שאנשים נופלים בין הכיסאות וכולי, אם לא היינו מממנים את זה, זה לא היה קורה. אוקיי? אז אני חושבת שדרך העזרה בתקן, כן, קיבלנו את הקשב, ואחרי שהם הקשיבו, הם הבינו, והם התחילו לשנות את הכל. זאת אומרת, הם הבינו שחייבים יועצת מינית, וגם הכניסו את היד לכיס. זאת אומרת, הביאו בעצמם את המשאבים, כי הרופא שמנהל את המרפאה, בא ואמר, טוב, יש פה סיפור, זאת אומרת, יש פה סיפור
כלומר,
וצריך...
כלומר, קצת כמו העצמת המטופלים, עשיתם העצמה של צוותים רפואיים ובתי חולים, כן. איפשהו.
לא, יש משהו ביזמות חברתית כזאת, כן. שאתה שם איזשהו בסיס, איזשהו עוגן, והעוגן הזה מייצר עוד ועוד ועוד. זאת אומרת, הם מממנים תקן, אבל אם תסתכלי, יכול להיות שבית החולים עכשיו מוציא, כאילו עושה אפילו מאצ'ינג ואולי יותר, אבל בעצם העובדה שיש לו איזה עוגן להתאפס בו.
הוא גם מבין אולי דרך הרגליים, כלומר, כשאתה רואה מול עיניך, מטופלים שלפני רגע ראית אותם עצובים ובודדים.
חד משמעית.
ופתאום רואה אותם מועצמים וחזקים. בסוף...
זה החלק הטוב של לעבוד במערכת הבריאות.
נכון.
איכשהו תמיד שנייה אחרי זה יש מחקר. ואז המחקר מתחיל לדבר.
נכון. לא, הלב, האחות צעירים הזו, שמעליה, המאץ' היה שהרופא הוא באמת מנהל את
התוכנית. רופא או רופא, אני אגיד. אח או אחות, רופא או רופא.
נכון, צודקת.
נדייק פה.
אני מקצרת לך בזמנים, סליחה. אז הם רואים את זה, כי זה איש צוות שאומר, אוקיי, יש פה עניין, ופה יש עניין, וצריך זה, והוא כבר, הוא נדלק בעצמו, אותה אחות צעירים היא כבר נדלקה בעצמה, כי היא קלטה את כל התקלות שהיו לפני שהיא הגיעה, הם קוסמות, האחיות האלה, באמת, הם עושות עבודה מדהימה, מדהימה, מדהימה.
יש להם פורום שלהם?
בטח, יש לנו גם קבוצת פייסבוק לאחיות, אחיות, אחים ואחיות לצעירים, והם שם חולקים ידע, שאלות, דיונים, התלבטויות, זה תחום חדש. אז קוראים שם גם, זה מרחב מקצועי שקוראים שם הרבה דברים, וגם יש לנו איתם כל חודש. בכל זאת, המצאנו את הגלגל, אז זה משהו שהוא באמת תפור ומעודק מאוד בעניין של שיתוף ידע.
וזה גולש לעולם? כאילו, הדבר הזה, את מרגישה שהוא גולש?
גולש לעולם,
כאילו, דרך, אני מבין שאת הלנסט עושה את שלו, אבל אני אומר, האם המודל הזה של מפות צעירים, את רואה אותו?
אז הספר הזה שדיברנו, שהם יצרו את שמונת הצרכים, זה ספר מעולה, כי יש שם את כל המחקרים שהתפרסמו אי פעם בעולם, ומה שיש פה וכו'. ואנחנו מבינים שזה כמו IP. זאת אומרת, הספר הזה, הם גם יצרו מחברת, במחברת כתוב, מה אתה חייב לשאול את האונקולוג, מה את חייב לשאול את האחות לצעירים, מה את חייב לשאול את היועצת מינית, את הפוריות וזה, מה אתם חייבים לשאול כדי שלא תדפקו. אז הם יצרו מוצרים שהם בעצם ניתן לשכפל אותם החוצה. ואנחנו בוחנים את זה בהחלט. זה מאוד מאוד מעניין. אני חייבת לומר שיש משהו בישראליות שאנחנו מאוד אוהבים לשתף. אז אני לא יודעת איך זה יעבוד בתרבויות אחרות, זה נורא מעניין. כמות צריך לעשות התאמות בהרבה מאוד דברים. אבל כן, יש פה ידע, יצרנו איזשהו ידע שהוא אפשר לשכפל אותו החוצה.
צריך, עשינו פרק על Our Bodies Ourselves, שזה נשים לגופן, אז זה ספר ששינו, תרגמו אותו להמון שפות, אבל זה בעצם לא תרגום, זה הפיכה למקומי. כי השפה היא רק חלק מזה, אבל כמו שאת אומרת, יש פה עניין תרבותי ומערכת...
ואפילו בירוקרטי.
כן, הבירוקרטיה שונה, התרבות שונה, וגם הצרכים יכולים טיפה, כאילו תחת אותה מטריה, יכולים להיות טיפה שונים.
נכון. אתה יודע, בישראל קוראים המחלה, ובמקומות אחרים יכול להיות שמדברים קנסר.
לא רק זה, גם הנושא של עד מתי פריון וכדומה. בישראל יש הרבה יותר...
דגש.
פוקוס על פריון, למשל. נכון. יכול להיות שבמדינות אחרות...
ומדינות אחרות מיניות ופתיחות למיניות. יש פה מיליון ואחד דברים. נכון. הספר הבא שלנו זה בעצם שבעה סוגים שכיחים של סרטן בצעירים, וכל פרק זה, יש לו אבא ואמא שזה אונקולוג ועמותה, אם קיימת, שבעצם עושים דריל דאון על התופעה של הסרטן הזה בצעירים, אם יש לזה ביטוי ייחודי, ואיזה מחקרים תומכים בזה וכולי.
איזה שבעה, אם אפשר לדעת, אתה זוכר בעל פה? סליחה להתקלה.
יש כמובן שד, צוואר הרחם, אשך, לימפומה, אוג'קין, ו... נו, איך
קוראים? מאי.
מאי, כן, מאי ו...
אני חושבת על כל הקמפיינים פשוט.
ובעלותת התריס, סליחה. נראה לי את זה באנגלית ושכחתי בעברית.
זוכר, עבדתי ב...
אז אלה הסוגים, ובאמת עושים עבודה מאוד מאוד יסודית שאנחנו לא מכירים שיש אותה בעולם. יש משהו מאוד שטוח שעשו באירופה, אבל האונקולוגים פה לקחו את זה מאוד ברצינות, וחופרים מאוד כדי להבין אם יש ביטוי ייחודי בצעירים, יש כאלה שזה רק צעירים, זאת אומרת, השח זה רק בצעירים, אבל שד, יש סוגים של סרטן שד, שיש לו ביטוי ייחודי בקרב צעירים. זאת אומרת, יש גם בלבלב ביטוי ייחודי בצעירים, ממש התנהגות שונה של המחלה.
כן, כי הגוף משתכפל אחרת, כל המערכת
נכון,
עובדת קצת שונה.
אז כאילו כרגע זה נישתי בשד ובלבלב, אבל בכל מקרה, עצם זה שאני חושבת, עצם זה שאנחנו מאגדים את כל הסוגים האלה בספר אחד, זה גם ייתן את האימפקט שצריך.
וואו, טוב, כן. מעניין. נחכה לראות.
To be continued.
כן, ואני חושבת שאולי מה שאנחנו נסיים איתו זה לשאול מה החלום. כלומר...
מה החלום הבא? כי נראה לי שהיא הגשימה...
שירה כל הזמן חולמת. אני חושבת שחלס חלק מה-DNA שלהם זה כל הזמן לחלום. אבל באמת, איפה את רוצה לראות לא רק את חלס, אני חושבת את המדינה שלנו ביחס לסרטן בצעירים.
אני חושבת שיש למדינה שלנו הזדמנות להוביל את התחום הזה, שיש להם גם גב מהקהילה שהיא באפר מעולה. אני חושבת שאנחנו יכולים להיות אור לגויים בנושא הזה של bottom up, זאת אומרת, המהפכה הזאת שנעשתה על השינוי הפרדיגמה, איזשהו מודל שעשה את זה, ומוכן לתת את הידע שלו למדינות בחוץ כמובן. אני חושבת שהאונקולוגים, אני באמת אומרת, בתחום הזה של הצעירים, האונקולוגים הולכים איתנו יד ביד. זאת אומרת, הם מבינים, אי אפשר, זה המטופלים שלהם, הם באים אליהם, הם אומרים לו, הייתי בחלס, עשינו ככה, ככה, הם לא יכולים לא להקשיב להם. אנחנו עושים עבודה טובה של כתף לכתף עם הרופאים, כי זה מגיע מהמטופלים. בסוף יש איזושהי מערכת יחסים בין המטופל לאונקולוג, והם מבינים שזה אירוע אחר. זה אירוע אחר, זה מתנהג אחרת, אנחנו פה ביחד. ואני חושבת שזה עוד יצמח. זה יצמח עוד, גם כמובן יש לנו חלום להגיע, כמו שעשינו במנהל סיעוד, אז בבתי ספר לרפואה, זאת אומרת, אנשים שהולכים להיות לעסוק באונקולוגיה, הם גם צריכים להכיר את הצרכים הייחודיים, והם יצטרכו להכיר את הספר הבא.
זה מעניין, כי גם את צריכה שקורה פה משהו מעניין, יש פה אנשים ש... חוו את זה והתבגרו. ואז יש כאילו מין איזה שינוי תפיסה שאתה עובר באיזשהו שלב, ואז שאתה יותר מבוגר, אתה כבר מבין את הכוח הזה, גם...
בצורה קצת יותר.
בצורה אחרת. כן. כאילו גם כשתהיה חולה במשהו אחר, אי שם עוד 100 שנה, זה כאילו אתה כבר בא עם איזשהו מטענים ויכולות, זה כאילו משפיע.
אני חושבת שזה משפיע גם לא במחלות, כלומר, בסופו של דבר כשאנחנו מעצימים אנשים, אנחנו מעצימים אנשים.
אתה צודק.
שנים, אז לאט לאט אנשים מתבגרים בתוכה.
אלנסה דיבר על זה, והוא אמר, דור המטופלים הצעירים של היום, זה דור המטופלים המבוגרים של מחר, זאת אומרת, נוצר פה איזשהו סטנדרט שצריך להמשיך אותו.
בדיוק. יש פה איזה...
כלומר, חלום הוא מהפכה ברפואה באופן כללי, לאו דווקא רק ברפואת הצעירים.
כן, כן, כן.
באופן מפתיע, איזה מהפכה שמדברת על שיתוף מטופלים.
כן, כי את שינית כאן משהו. עכשיו, הם מתבגרים עם ההתנהגות הזאת, ואנחנו מקבלים את דור הצעירים, שזה דור בפני עצמו, זה דיון אחר.
כן, אבל יש פה איזשהו... יש 10 נושאים שלא דיברנו עליהם.
יש פה איזשהו שינוי של סטנדרט, כן. יש פה איזשהו שינוי של סטנדרט, היפוך של פרדיגמה. שיח אחר.
שלא לדבר על זה, שאותם צעירים גם יכולים להיות הרופאות והרופאים של מחר, ומקבלי ההחלטות של מחר.
זה מדהים, יש הרבה צעירים שחלו בסרטן שהם הולכים למקצועות האלה. יש הרבה שיח על זה. זאת אומרת, כן, יש בקהילה גם, יש לנו, תמיד אני אומרת, בתוך 30,000, אני לא מעסיקה אנשים בחוץ. כל בעלי התפקידים, אם יש קבוצות תמיכה, זה פסיכולוגיות שהחלימו, ומאמני ריצה, זה מאמני, בקיצור, כולם בתוך הקהילה. ואני אומרת, יש פה הכל, ובאמת, יש גם אחיות ורופאים, והכל.
רופאות ואחים.
כן, אנשים סייבר, הכל.
נשות סייבר.
נשות סייבר זה קצת יותר קשה, אבל כן.
למה?
יש, אבל פחות, אנחנו קוראים מפה לנשים ללכת לעסוק בסייבר.
כן.
טוב, תודה. נעשה סיום כזה, לא?
כן, קודם כל אני רוצה להגיד לך שתודה, שירה, היה מאלף, עם כל ההיכרות העמוקה שלי, עם חלס, למדתי הרבה דברים היום, אז ממש תודה שבאת.
איזה כיף.
תספרי לקהילה שלך, הנה, זה חלק שזה, ספרי לקהילת חלס סרטן על פרטיסיפיישנט, ואם אתם שמעתם ואהבתם, תנו דירוג, תנו ריוויו, חלקו עם חברים את הפודקאסט, זה יהיה לנו מאוד חשוב. אם לא נהנתם, עצרו איתנו קשר, תגידו ממה לא נהנתם, עדיף לא בריביוס.
מעולה.
ובעיקר תעשו משהו קטן, אני חושבת שאם יש משהו שהבנו מהשיחה היום, זה שכל שינוי קטן מביא אחריו שינויים גדולים יותר, אז יאללה.
נכון.
יאללה, להאמין בעצמנו.
יאללה.
תודה רבה.
תודה.
תודה רבה.